אתה עיקר זלזלת בי כשאני הייתי בעד אנג'לי קרבר, צחקת, אמרת, הזאתי לוקחת.
פר, אני מסיר את הכובע ואוכל אותו.
גם וגם.
גם וגם.
זה יופ.
לא, אחסוך עליך באמצעים.
יצר אנג'ליק, ברכות על הזכייה.
אני בטוח שהיא שומעת אותנו עכשיו.
ברור. היא והצרפתים, ולא יודע, כל מי שזכה השבוע בדברים.
בטוח חושב עלינו עכשיו.
בטוח. אך, אנג'ליק.
אנג'ליק קרבר. זה מזוסר, זה מצחיק, שקוראים לה קרבר. היא חייבת שיהיה לה כאילו כינוי כזה.
זה קרבר. כן, זה יכול לעבוד. למרות שהיא לא הראתה שום רחמים לסרינה וויליאמס. דיבורי טניס, כן.
כן. אנחנו לא הפודקאסט הזה עכשיו.
לא, אנחנו לא. אם אתם רוצים, בכל יום נתון, אוריאל דסקל, דברו איתו. קיבלת פרסום בחינם כפרה עליך.
שום דבר לא בחינם, אנחנו נדבר על זה.
זה נכון. יאללה, בוא נתחיל.
יאללה.
אהלן.
אהלן.
שלום, שלום.
ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מש בזה.
באתי לך הפוך הפעם.
מה זה הטוויסט הזה?
הפתעתי את עצמי תוך כדי.
וואו. אמרתי את זה טוב?
אמרת את זה בסדר, בשביל פעם ראשונה.
אוקיי, סבב.
כן, תהיה לך הזדמנות לשפר.
מתי? אני אפתיע אותך עוד איזה 20 פרקים.
כן.
אוקיי. אחלה. אז באמת, וולקאם, אני קובי מלאמן.
אני ילד יצחק, כן.
ספר להם מה חוקי הפורמט.
חוקי הפורמט הם כאלה, קובי מוצא לנו איזשהו סיפור לא יאמן שקרה במציאות, הוא בא, מספר אותו, אני לא יודע שום דבר על הסיפור, ובוא נראה לאן זה מביא אותנו.
בוא נראה לאן זה יביא אותנו, יש לך מה להוסיף? ליאן.
תשתו הרבה מים. הוספתי את זה פעם כבר?
אני חושב שכן, ממש לא מזמן
גם. אבל לא יישמתם, לכן אני מבקש עוד פעם.
קיץ, חבר'ה.
חם.
זה לא לעניין. אנחנו לא רוצים לראות שאתם מתייבשים לנו, ואז נבוא אליכם, שתו מים, שבו בצל.
לא, אני אבוא ואני אצביע ואני אגיד, אני אמרתי לכם, לשתות מים.
אין פה פטורים, חבר'ה.
ללא.
לא קורה. אני השבוע לא הלכתי למילואים. לא משנה, בואו לא נדבר על זה עכשיו. טוב, יאללה, בוא ניקח אותך הרחק הרחק. לגמרי בצד השני של העולם, בניגוד לצד השני של העולם שאנחנו בדרך כלל הולכים אליו.
אז זה לא יהיה אמריקה הפעם.
לא, זה לא יהיה באמריקה. הירו אונודה נולד ב-19 במרץ 1922 בכפר קמקאווה ביפן.
ירושאי מסה. אהבתי.
ברוך הבא. גם בתור ילד תמיד הייתי חוצפן ועקשן, הוא העיד על עצמו.
אוקיי.
בגיל 17 הוא עזב את הבית, נסע לסין, ועבד בחברה שמייצרת מוצרי חמר ולקה. הוא נסע לשם כדי לראות עולם ולצאת קצת מיפן, וגם כדי להעביר את הזמן עד הגיוס.
זה כאילו העגלות רק של היפנים.
אבל להפך, הוא נסע לפני הצבא.
הוא נסע לפני הצבא, והוא נסע לסין, שזה מקום פחות טוב מהמקום שהוא גדל בו.
נכון, בסדר, גם אנחנו כשאנחנו נוסעים להודו, דרום
אמריקה... אנחנו לא עושים עגלות בהודו, עושים עגלות בקנדה.
עגלות, אוקיי, סבבה. אני חשבתי על הטיול אחרי צבא, לפני הצבא. נכון. למרות שהכרתי מישהו שעשה עגלות בדלאוור, ואני גילו, מי דפק אותך עם המיקום הזה?
מה לא עושים בשביל פטור ממס, אה?
כנראה. אז הוא באמת נסע כדי להעביר את הזמן עד הגיוס, כי באותם ימים כל גבר יפני נאלץ להתגייס לצבא בגיל 20. רוצים שתהיה קצת יותר מיושב.
גיל טוב.
כן. לפני הגיוס הוא התפטר מהעבודה וחזר הביתה ליפן. הוא בילה את מרבית ימיו בשחייה באוקיינוס כדי לפתח סיבולת לב ריאה, ובלילות הוא היה מתאמן בלחימה בחרב.
ילד יפני מן השורה.
סטריאוטיפ.
לחימה בחרב?
כן.
אוקיי.
במאי 1940...
רגע, אנחנו מדברים על סייף, אנחנו מדברים על...
לא, חרב.
חרב.
כן.
סמוראי סטייל.
כן. בול. אני מניח גם שהוא שם לעצמו סרט לבן כזה על הראש, לפעמים גם כיסה לעצמו את העיניים, כי זה עוזר לאינסטינקטים.
ביפן זה נחשב להיות ילד משעמם, אפילו. אני חושב.
כן, כל עוד אתה לא מסיים עם החרב בתוך עצמך...
אם זה לא מערב כאילו פורנו תמנונים, אז אתה כנראה, אתה בן אדם משעמם שם.
נראה לי שיש לנו עוד סטיקר. במאי 1942, אגב, כן, שלחו לנו רעיונות לסטיקרים, אנחנו רוצים לעשות סטיקרים. במאי 1942 התגייס הירו לצבא היפני. לאחר המבחנים הגופניים, הוא דורג בתור בנזאי רמה א'.
בנזאי רמה א', זה אמיתי כאילו? יש דרגה כזאת?
כן.
מה המשמעות?
המשמעות היא שהמדינה מצפה ממך להקריב את חייך עבור המטרה ולהתאבד למקרה ותופסים אותך.
כן, זה
דומה, כאילו לוחם, זה רמה של לוחם.
זה דומה ל"אני נשבע", אצלנו.
זהו, הוא לא הצהיר.
הוא לא הצהיר.
הוא לא הצהיר,
הוא נשבע, ואם תופסים אותו, נועל חניבל, מה שנקרא.
בדיוק. נועל חניבל.
לא בדיוק, לא זה לא נועל חניבל.
אם חייל שכזה נלקח כבן ערובה ואז חוזר הביתה, למרות שמצופה ממנו להתאבד בשבי, אז אם הוא חוזר הביתה, הוא מקבל עונש מוות. כאילו לא התאבדת, אז נהרוג אותך בעצמנו.
יפה, נקביים לפחות.
נכון.
שלא יהיה פה כל מיני חכמולוגים
שחושבים ש... כן, אתה מת בסופו של דבר.
שלא חושבים שהם יכולים לא למות.
כולם מתים בסופו של דבר, אבל אתה קודם.
אבל אם נתפסת, נגעת נסעת, מה שנקרא.
אז אירו היה חייל מצטיין בטירונות, והוא עבר ליחידה מיוחדת בשם, באופן מתורגם לפחות, השם זה הקרמה של השטן.
איך זה דבר טוב? זה נשמע לי כמו דבר ממש...
זה בדאס.
כאילו לשטן בטח יש קרמה רעה.
נכון. ואתה לא רוצה שהקרמה של השטן תתקוף אותך.
אוקיי, אנחנו רעים, כאילו רעים בקטע טוב כזה. כן. טוב.
היחידה הזאת מנתה 230 חיילים.
כן.
הם התאמנו על טקטיקות מיוחדות ולא שגרתיות.
אני חושב שאתה לפעמים יש לך כאילו פרצי ירושלמיות.
כן.
כאלה. 200?
200.
כן, אוקיי.
כן. הם התאמנו על טקטיקות מיוחדות ולא שגרתיות, והיו מיומנים בלוחמת גרילה. אגב, החבר'ה ביחידה הזאת קיבלו הוראה אחרת לחלוטין. לא משנה מה, אל תתאבדו, אנחנו נבוא לקחת אתכם, הם היו עד כדי כך חשובים. זה כאילו שייטת 13 מוגזם כזה.
זה הכי כאילו יש דרג ויש זרג.
לגמרי, אז הם הדרג.
אוקיי, אבל לא הירו שלנו.
לא משנה מה, אנחנו נמצא אתכם.
לא משנה מה.
לא משנה מה.
אוקיי.
באותה תקופה במלחמת העולם השנייה, יפן השתלטה על הפיליפינים. זה היה מהלך מאוד חשוב עבור יפן, בגלל שהפיליפינים היו צמודים ליפן, וזאת בעצם דרך הגישה הכי קלה לכיוון יפן.
זאת לא הסיבה שהם השתלטו על הפיליפינים.
נו.
מה פיליפינים אחי? על מה פיליפינים שולטים?
נו.
על כל הזקנים שיש להם, אתה הולך פה בתל אביב, אין זקן בלי פיליפיני, ומה יש לזקנים האלה?
מה יש לזקנים?
דירות.
או.
אז תחשוב, במקום להשתלט על הזקנים, אתה משתלט על הפיליפינים, ואז אתה משתלט על הנדלן. תחשוב על זה, תחשוב על זה.
אני חושב על זה. אני לא לגמרי ראיתי בנקודה, אבל אני חושב על זה.
אוקיי.
אז באמת משמעות השליטה על האזור, זה דרך הגישה הכי פשוטה ליפן, וככה הם יכולים לחסום את כוחות הברית, את האמריקאים.
זה גם, זה נשמע יותר רגיוני בעצם.
קצת. אז באוקטובר 1944, כוחות אמריקאים מגיעים לפיליפינים במטרה להשתלט על האזור. הירו גויס למערכה, יחד עם עוד 42 חיילים מהיחידה, ונשלח לאי בפיליפינים שנקרא לובנג. לפני היציאה לפיליפינים, הוא נסע הביתה כדי להיפרד מהמשפחה. אמא שלו נתנה לו פיגיון קטן ואמרה לו, אם יתפסו אותך, תשתמש בזה כדי להתאבד. היא לא שמעה.
איזה... היא לא שמעה.
היא לא קיבלה את העדכון.
לא קיבלה את האפדייט, אבל גם איזה דבר יפה, ככה שאמא עושה לבן שלה. הנה, אני רוצה שתמות באמצעות זה.
כן.
אם הגיע הצורך, תמות עם זה.
זהו, זה יהיה לך יותר יעיל.
אני רוצה לדעת בדיוק איך אתה מתת, ובאיזה אמצעי השתמשת.
וחסר לך שאתה מת ממשהו אחר.
כך.
כך אבל. לא ש... כך את זה. אז המטוסים האמריקאים שעברו באזור הפילו כרזות. עליהן היה כתוב, אנחנו בדרום האוקיינוס השקט, מקווים לחגוג איתכם שנה חדשה ושמחה.
אבל הם בטח התכוונו להגיד משהו אחר, אבל בגוגל טרנסלייט, כאילו, זה מה שיצא.
כמובן שבנוסף לעזרת האזרחים באזור, המטרה העיקרית של הכרזות האלה הייתה לוחמה פסיכולוגית מול כוחות האויב. להגיד להם, אנחנו מתקרבים, הנה, אנחנו פה, בקרוב שנה חדשה, וכו. אז הירו ראה את הכרזות, וכעס ממש על החוצפה האמריקאית. איך הם מעזים לעשות דבר כזה,
ולנסות לפגוע
בנו. בדיוק. הנה, אורי גבריאל חוזר.
אירו גבריאל.
אז האי לובנג היה אזור מאוד גשום ולח, עם הרבה ערים ירוקים, ג'ונגלים ושדות אורז. הגנרל מוטו שפגש שם את החיילים אמר להם בפשטות, המלחמה לא הולכת כל כך טוב.
יש קשר לאדריאן מוטו?
יש.
כנראה שלא.
כנראה שלא. המשימה האישית של הירו הייתה לפוצץ את הרציף ואת שדה התעופה למקרה והאמריקאים מתקרבים. אז מגיע השלישי בינואר 1945, הירו מתעורר כשהוא שומע את אחד החיילים צועק, אני רואה כוחות אויב.
נשמע כמו סיבה טובה להתעורר.
אז המטוסים רק עוברים מעל האי, לא עושים שום דבר, וממשיכים הלאה.
מספיק בשביל להרוס לך את השינה.
לגמרי. אז זמן קצת עובר, ינואר, פברואר, ואז בסוף פברואר 1945, האמריקאים באמת מתחילים להפציץ את האי. הם התחילו עם פצצות שהופלו באמצעות מצנחים, שזה הכי מתסכל בעולם כשאתה חושב על זה, כי אתה רואה את זה בא, וזה בא ממש לאט, ואין לך מה לעשות. אלא אם אתה בסרט מצויר, מנסה לתפוס אותם.
כן, כמו סלו מושן בקטע הכי לא קשור שיש.
כן. ואז גם ירו תותחים. לאחר מכן המרינס פלשו אל האי יחד עם ארבעה טנקים.
אגב, זה מזכיר לי, אתה מכיר את החוק הזה שכאילו, לא יודע אם זה אמנת ג'נבה או whatever, שאתה לא יכול לראות בצנחן כשהוא באוויר?
אוקיי, כן.
חשבת פעם איזה הזוי זה, כאילו, מה אתה, אתה בוא פשוט לכוון עליו עד שהוא מגיע?
ואתה מחכה שהוא נוגע בו,
שתי רגליים, שתי רגליים, זה מה שהחוק אומר?
אני לא יודע, זה החוק של הרויאל רמבל, אז אני מכיל את זה גם פה.
זה החוק של הסנוקר גם, אתה צריך שתי רגליים, או רגל אחת לפחות?
אני חושב שרגל אחת לפחות.
שכונה עושים שם.
אז החיילים היפנים כמובן היו במיעוט, ובינתיים גנרל מוטו סובל מזיהום בכליות, והוא לא ממש מתפקד. אז הירו, שהוא מאוד התאכזב מעצמו בגלל שהוא לא הספיק להפציץ את הנמל ואת שדה התעופה בזמן, דחק בחיילים לעלות לכיוון הערים, שהיו מלאים בעצים. רוב החיילים חשבו שאין טעם ושאין דרך להימנע מהמוות המתקרב. אז הוא מצא שני חיילים זוטרים, אחד בשם קזוקה ואחד בשם שימדה, קזוקה.
קזוקה.
אז השניים הסכימו איתו, והם עלו להרים להתחבא מהאמריקאים. אז השלושה נשארים על ההר, שהיה מלא בעצי בננה, ולכן זה באמת היה המזון העיקרי שהם אכלו. כמעט אך ורק בננות.
נשמע, בטח סבלו מהצירות נוראית.
זה מתסכל, וואו, בטוח. זאת לא תזונה נכונה.
אפשר לומר שהם היו עצורים על ההר.
אתה מפותר. לאחר כשישה חודשים, נדמה היה שהלחימה על האי הגיעה לסיומה. חודשיים של שקט עברו על השלושה, עד שבאוקטובר 1945, הירו מצא כרזה ביפנית על הרצפה. עליה נכתב, המלחמה הסתיימה באוגוסט, רדו מההר.
איזה הטרלה זה יכול להיות.
אז החיילים החליטו באמת שמדובר בשקר אמריקאי, למרות צירוף המקרים המעניין, באמת לפני חודשיים, באוגוסט, היה נדמה שרעשי המלחמה באמת פסקו. אז הירו אמר לקזוקה ושימדה שעליהם לנצל את הרגיעה כדי ללמוד היטב את הסביבה, כדי שיוכלו להשתמש בסביבה, ברגע שהיפנים יתחילו מתקפת נגד. חודשיים לאחר מכן, דצמבר, מטוסים עברו ממש מעליהם והפילו כרזות חדשות. על הכרזות הייתה הוראה מגנרל ימשיטה, שהיה מפקד הכוחות בפיליפינים. עליכם להיכנע מיד. כמו כן, הייתה שם מפה מפורטת מאוד של האזור, ובמקום שהשלושה היו, ממש היה עיגול אדום כזה, שמישהו הקיף.
וואה.
אז הירו קבע חד משמעית שמדובר בכרזה אמריקאית. קודם כל, בגלל שבהוראה של הגנרל נכתב שהשלושה יילקחו ליפן, והוא החליט שמדובר בניסוח די בעייתי, אף אחד לא ייקח אותנו לשום מקום, אנחנו נבוא. מעבר לזה, בכותרת של הכרזה היה כתוב פקודה אימפריאלית ישירה, והוא לא ממש היה בטוח שמדובר במשהו אמיתי שקורה.
כן.
אז השלושה חשבו, בנוסף לכל זה, שאין שום סיכוי שהיפנים פשוט ייחנאו. זה לא קורה. הם לא ממש ידעו מה קרה ביפן.
לא ממש ידעו.
איזה פצצות.
לא.
לא.
הם לא יכלו לדמיין שזה משהו שקורה.
לא היה להם מושג, הם בפיליפינים. אז תחילת 1946. השלושה חשבו שהם שמעו חייל אויב מתקרב, ואז הם גילו את הטוראי היפני אקצו, שהחליט להצטרף אליהם. השלושה הבינו די מהר שאקצו חסר כל יכולת הישרדות בשטח.
איך הוא הסתדר שם?
הוא אקצו.
הוא אקצו אותם.
אז בשלב הזה הם כבר באמת לא שומעים יריות מהשטח.
וואי, אקצו זה שם נהדר לחייל.
חייל המניאק שמוציא פטורים לגימלים.
אקצו, אקצ.
אז למרות שעיקר האוכל שהיה להם היה בננות וחלב קוקוס, מדי פעם הם היו יורדים מההר וגונבים פרות ואורז מהחוות הסמוכות. עכשיו תחשוב, לרדת למטה מההר, להרוג פרה ולקחת אותה במעלה ההר.
נראה לי שיותר קל להוביל אותה כשהיא חיה.
זה לא מה שהם עשו.
לא?
אתה צודק? זה לא מה שהם עשו. הם הרגעו את החיה וגררו אותה למעלה.
מוזר מאוד.
כנראה אף אחד מהם לא היה חווי ולא ידע מה
לעשות. לא הבין איך עובד הקטע הזה של רגליים. כן, אוקיי.
אז בחודש אפריל 1946, שאר החיילים שהתחבאו בערים הסמוכים כבר נכנעו וחזרו הביתה.
חלשים.
כרזות נוספות הופצו, עליהן נכתב צאו מהמחבו. אין כאן אף אחד, והיחידים שמחפשים אתכם הם יפנים. כמובן שהניסוח לא...
זה נורא ספציפי.
כמובן שהניסוח לא היה אמין מספיק בשביל הירו.
כן, הירו הוא הרי חשדן.
בתכלס הוא פשוט פסל כל כרזה שהגיע לשם.
כן, לא משנה אם היה כזה.
והגיעו הרבה.
גם אם היה כתוב, הירו, אל תשתמש בפיגיון שנתתי לך...
אוהבת אמא.
אוהבת אמא. יש אוכל במקרר, אמא. תחזיר לי את הקופסאות, אמא.
אז הוא באמת פשוט פסל כל כרזה. גם באמת לא משנה כמה ספציפית היא הייתה. לאחר כמה שנים אפילו הייתה כרזה שעליה נכתב, סגן אונודה, יצרנו קשר עם כוחות החילוץ, צא מהמחבו. אבל גם אותה הוא זרק הצידה.
כאילו, איך הם פשוט ידעו שהם לא מתים? איך הם ידעו את זה?
אני מניח...
בגלל הדיווחים על פרות שנשחטו?
זהו, אני מניח שזה מזה. בגלל ציוד ופרות שנעלמו וכאלה. טוב, תכף אני אפרט גם על עוד כמה דברים שהם עשו. לילה אחד, אקצו שאל את... כן, זה נהדר. לילה אחד, אקצו שאל את הירו, סגן אונודה, אתה לא חושב שהמלחמה הסתיימה כבר? אז הייתה דממה ארוכה, ואז שימדה הסכים איתו. הירו אמר שיש דרך לבדוק. הוא לקח איתו נשקים ותחמושת, ועמד לרדת מההר. קזוקה אמר, אין צורך לרדת לבדוק, כי הרי ברור שהכרזות מזויפות. אז אין שום סיבה שתלך, אז בשלב הזה השניים האחרים ויתרו, ונשארו על ההר.
קזוקה ואירו?
כולם נשארו.
כולם, פשוט
כולם.
בגלל שקזוקה
השניים
אמר...
השניים האחרים, הקצו ושימדה, אמרו, טוב, בסדר, בסדר, הבנו.
כן, כנראה שקזוקה היה נורא קריזמטי ומשכנע.
שהירו.
גם קזוקה אמר, אין צורך לבדוק.
כן. קזוקה בעיקר מסכים עם הירו.
אני מדמיין אותם את קזוקה ושימדו?
שימדה זה השני, כן.
ביבופ ורוקסטדי.
כן, בוס. התנאים על ההר היו מאוד קשים. ארבעתם ישנו באותו האוהל. הבגדים שלהם, מן הסתם, עם הזמן, נהיו גם יותר מלוכלכים וגם עם הרבה יותר קרעים וחורים. העונה הגשומה נמשכה ארבעה חודשים מיולי עד אוקטובר.
Oh, fuck.
האי היה מלא בנמלים אדומות, דבורים ועקרבים שלא יססו לתקוף את החיילים. הם אמנם לא ממש נתקלו בכוחות אויב, אבל מדי פעם איזה אדם מקומי מהאי היה נקלע לדרכם והם היו יורים באוויר כדי להבריח אותו. לפעמים לא רק באוויר.
יו.
הקצו ניסה לברוח שלוש פעמים כדי להיכנע.
כדי להצדיק את שמו.
אבל האחרים תמיד תפסו אותו. הירו ידע שאם הקצו יברח, האמריקאים יתפסו אותו, ואז הוא יגלה להם את כל הסודות. אז לילה אחד ב-1949...
יואו, כמה זמן הם כבר שם?
הקצו הצליח לברוח, אבל במקום לחזור לסיביליזציה, הוא פשוט נעלם בג'ונגל לחצי שנה.
בן אדם הזה היה.
אמרתי לך, אין לו שום יכולת. אז כמה חודשים לאחר מכן, השלושה קיבלו פתק שנכתב בכתב ידו של אקצו, בו נאמר, כשהגעתי לחיילים הפיליפינים, הם קיבלו אותי כחבר ושותף. בימים שלאחר מכן, מספר מטוסים עברו מעל השלושה שנשארו בניסיונות חיפוש, אבל הירו לא קנה את זה. הוא חשב שאקצו נתפס על ידי האויב שהכריח אותו לכתוב את הפתק.
שום דבר לא ישכנע אותו.
שום דבר. חודשים נוספים עברו, וכרזה נוספת הגיעה. יש לכם 72 שעות להיכנה, או שנשלח כוחות מיוחדים למצוא אתכם. כמובן שהירו חשב שהשימוש המאוד ספציפי ב-72 שעות היה מאוד מוזר, ויותר אופייני לחיילים אמריקאים מאשר ליפנים.
לא משנה מה יגידו, מניח שזה אמריקאי.
מה שכן, הוא אמר לאחרים שהכתב ביפנית היה מאוד מדויק ומרשים הפעם.
יפה, הם משתפרים.
כן. אז אכן, באמת שלושה ימים לאחר הכרזה הזאת, כוחות חיפוש פיליפינים הגיעו אל ההר, אבל השלושה, בגלל שהם מכירים טוב את האי, פשוט הצליחו להתחבא, עד שהם עברו.
יפה.
פברואר 1952.
זה לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.
מטוס פיליפיני עובר מעל האי, ומפיל כרזות, תוך קריאה במערכת כריזה בשמם המלא של השלושה.
אף אחד לא מוותר עליהם.
באחת הכרזות נכתב, הירו זה אחיך טושיו. המלחמה הסתיימה, בבקשה חזור הביתה. גם קזוקה ושימדה קיבלו מכתבים דומים. הירו אמר, האמריקאים ממש התעלו על עצמם הפעם. אבל אז הוא הבחין בתמונה שצורפה למכתב מאחיו כביכול. בתמונה של המשפחה הוא ראה גבר צעיר שעומד ליד אחת מאחיותיו הקטנות. הוא לא זיהה את הגבר, ולכן הוא קבע שהתמונה מזויפת.
אבל עבר כל כך הרבה זמן,
הוא לא... בדיוק. זה לא שהיא יכולה להתחתן או משהו כזה. פשוט בן אדם שאני לא מכיר, שום סיכוי שהוא יהיה עם המשפחה.
לא, טוב, הוא איבד את זה לגמרי.
הוא כבר 8 שנים לא בבית, כן.
כן.
במרץ 52 הם מצאו עיתון יפני שנפל יחד עם כרזה חדשה. בעיתון היה כתוב על רב סרן ג'ימבה.
זה פשוט משתפר מרגע לרגע.
שעזר לסיים את המלחמה. הכתבה הייתה מוקפת באדום, כמובן. אז הירו קבע שהעיתון אמיתי. אבל הכתבה נשתלה שם על ידי כוחות התעמולה האמריקאים. 1953. שימדה ניסה להפחיד דייגים כדי לגנוב את הדגים שלהם. הם מצאו אותו וירו לו ברגל. הפציעה הייתה די חמורה ולשלושה לא ממש היה ציוד רפואי על הער. אז הירו הילתר חוסם עורקים, מצץ לו את הדם ושפך שומן פרה על הפצע.
מה?
זה כזה מהתרופות שסבתא שלך מנסה...
תקשיב, תשים טיון, תשחוט פרה ותשפוך את כל השומן שלה על הזה, הבנת? תשמע מה אני אומרת לך, תשמע מה סבתא אומרת לך.
סבתא תמיד יודעת, הכי טוב.
כן.
בגלל זה יש לי רגל עם שערות העז עד היום. בסופו של דבר שימדה החלים, אבל הפגיעה המנטלית הייתה מאוד קשה. הוא התחיל לדבר הרבה על המשפחה שלו והסתכל הרבה על הכרזות. יום אחד הירו שמע אותו מדבר לעצמו, אז הוא התגנב מאחוריו וניסה לשמוע מה הוא אומר. הוא מצא את שימדה מסתכל על תמונה של משפחתו וממלמל לעצמו, 10 שנים.
מעניין למה הוא התכוון בתעמולה האמריקאית הזו שהוא מלמל לעצמו.
אז שימדה לא ידע, אבל בזמן שהוא היה על האי, אשתו התחתנה עם אחיו הצעיר.
איזה לכלוך?
כן. לא מבזבזת זמן גם. בפברואר 1954, חקלאי מקומי מגיע לאזור האוהל. הירו ישר כיוון לעברו את הרובה שלו, ירה מעל הראש שלו, רק כדי להפחיד אותו. החקלאי ברח, אבל באותו הרגע, הירו וקזוקה ראו את שימדה שתפס את הרובה שלו, וירה לעצמו בראש.
אוי.
10 שנים על אי נטוש בג'ונגל, יכולים לעשות חיים.
יכולים לגבות מחיר כלשהו.
אז מותו של שימדה הוביל להרבה מחאות מהציבור היפני, שדרש מהממשלה להחזיר את הירו וקזוקה הביתה. כרזות חדשות נשלחו אל האי, עליהן נכתב, אונודה, קזוקה, המלחמה הסתיימה, בואו הביתה. כוחות חיפוש נוספים הגיעו, אבל השניים הכירו באמת כל כך טוב את השטח שהם הצליחו שוב להתחבא. ב-1955, הירו מוצא דגל יפני, עליו נכתבו שמות קרובי המשפחה שלו. הוא התחיל לחשוד כשהוא ראה את השם של יסואה, אשתו של אחיו, שנכתב עם שגיאת כתיב. במקום יסואה, האי ירדה והיה כתוב רק יסו.
אוקיי.
אז הוא ישר פתח את הבן.
מיד שבר צלחת.
יסו ביפנית זה נמוך. אז הוא הסיק מכך שמדובר במסר מהצבא היפני. To lay low, להמשיך להתחבא.
וואו. זה פסיכופת.
השניים נשארו במחבוא, והם לא האמינו לתעמולה האמריקאית, אבל מה לעשות, הם בהחלט נהנו לקבל תמונות של המשפחות שלהם כל הזמן. באחת התמונות של משפחת קזוקה, בני המשפחה עמדו מחוץ לבית שהוא לא זיהה. איך אני אמור להאמין לזה, אמר קזוקה, זה ממש לא הבית שלנו. אין, הם נהיו מרושלים שם עם העבודה שלהם.
אמריקאים, זה כבר לא אותם אנשים, בטח התחלפו.
איזה חפיף. בשנת 1958 הגיעה משלחת חיפוש מיפן, שים לב, 58, הם כבר 14 שנה על האי.
מוגזם. מוגזם, מוגזם.
אז במשלחת החיפוש היו גם כמה מבני משפחתם של השניים. לא יודע איך הם לא חשבו לעשות זה לפני זה, אבל הנה, הם באים. המשלחת השתמשה במערכת קריזה וצעקו, אונודה, קזוקה, באנו מיפן כדי לחפש אתכם. בואו איתנו הביתה. הם השמיעו את ההמנון היפני ושירי עם יפנים אחרים. הירו אמר לקזוקה, האמריקאים שוב מנסים לחפש אותנו. קזוקה הסכים והציע שהשניים יעברו לאזור יותר שקט כדי שהם יוכלו להתחבא.
יוכלו לישון קצת.
כמה שעות לאחר מכן, הירו שמע מישהו צועק ברמקול. הירו, זה אחיך. זה היום האחרון שלנו כאן. בבקשה צא החוצה כדי שאוכל לראות אותך. הירו הסתקרן כי זה באמת היה הקול של אחיו, טושיו. אבל הוא היה משוכנע שמדובר בהקלטה. אז הוא החליט להתקרב, כי בכל זאת זה מעניין, והוא ראה מישהו עם מבנה גוף מאוד מאוד דומה למבנה הגוף של אחיו. זה מדהים, הוא אמר לקזוקה. הם מצאו אסיר שנראה כמו אחי ומצליח לחכות אותו במדויק.
גדול.
המשלחת עזבה והשאירה הרמה של כרזות ועיתונים. בעיתונים נכתב על החיים ביפן של אחרי המלחמה, ועל הכישלון הגדול של גנרל ימשידה. השניים מיד ידעו שמדובר בזיוף, כי הרי הגנרל ימשידה הוא איש הצבא הכי טוב שאי פעם היה. שום סיכוי שהוא נכשל במלחמה. עוד תעמולה אמריקאית.
ממש. תשמע. הם כבר כאילו פספסו את כל מה שאפשר לפספס, אין שום דבר שכאילו ישנה דעתם.
שום דבר. אין, כאילו, כל דבר כזה שאני קורא, כל ניסיון חיפוש שלא הצליח, אני כאילו, טוב, אז אם זה לא הצליח, אז מה כבר יכול להביא אותם הביתה? בשנת 1959, ממשלת יפן הכריזה על השניים כמתים. הציבור היפני ידע שזה לא נכון, כי עדיין יצאו כל מיני סיפורים מהאיים הפיליפינים על חיילים שגונבים ציוד ופרות ויורים על חקלאים. אז הלחץ הציבורי להחזיר אותם רק גבר, אבל הממשלה סירבה לעזור. סוף שנת 1965.
יואו.
21 שנה עליהם. השניים הצליחו לגנוב מכשיר רדיו מאחד החקלאים. הם הופתעו לשמוע שיחות ומוזיקה נעימה, בלי שום מזכור למלחמה. כל הכבוד להם, אמר הירו. הם ממש משתדלים לא להשמיע לנו שום דבר שאנחנו לא רוצים לשמוע.
הם באמת האמינו שהמלחמה תימשך כל כך הרבה זמן?
אני לא יודע. אני לא יודע. אז עוד כמה שנים עוברות. ב-1972, השניים ירדו מההר כדי לגנוב ציוד ואוכל מאחת החוות. הם לקחו אורז, פולי קפה וסיגריות. אבל אז, לפתע, צוות משטרה הגיע.
לא חשבו לעשות את זה כבר קודם? להציב להם מערב כלשהו?
אז צוות המשטרה מגיע, והחל לראות עליהם. שמע, הם כל הזמן מסתובבים. הם עוברים בין כל מיני נקודות. זה אי, והם עוברים בין הר להר. אז אני מניח ש... טוב, לא יודע. יכול להיות.
אפשר היה להרוב.
אפשר היה לתפוס אותם. אז צוות משטרה מגיע ומתחיל לראות עליהם. קזוקה נפגע בכתף. הירו ניסה לראות עליהם חזרה, ואז קזוקה נפגע שוב, הפעם בחזה. הוא מת במקום, והירו ברח במעלה ההר. הוא נשאר לבד.
וואי, וואי, וואי. ואז היה רק אחד.
הציבור היפני, ששמע את הסיפור, קיבל בעצם אישור לכך שהירו אונודה עדיין חי, אז המחאות שוב מתחזקות. עיתון נוסף הגיע אליו עם כתבה על קזוקה, אבל הירו המשיך לחשוד. אחרי הכל, בכתבה נאמר שקזוקה החזיק מטבעות יפנים בכיס החולצה שלו. הירו ידע שהוא בכלל שם אותם בכיס המכנס.
עליו לא יעבדו ככה.
לא יעבוד עליו. בינתיים, נוריו סוזוקי הוא הרפתקן יפני צעיר. הוא נהג לומר לחבריו שהוא רוצה לטייל ברחבי העולם ולמצוא את, אני מצטט, הירו אונודה, דוב פנדה ואת היטי. בסדר הזה. הוא עד כדי כך אגדה.
שמה, הוא הלך מהכי סביר להכי פחות סביר.
או שהוא הלך מהכי אגדה להכי פחות מעניין.
היטי הכי פחות מעניין.
שטויות יטי. שלום. אז ב-20 בפברואר 1974, לאחר 4 ימים של חיפושים ברחבי האי, סוזוקי מצא את הירו. הירו ניסה להבהיל אותו וכיוון אליו את הרובה שלו. סוזוקי רק מלמל, אני יפני, אני יפני, אל תפרע בי. אז הירו נרגע. אתה אונודה? שאל אותו סוזוקי. שמעתי שהייתה לך כאן תקופה ארוכה וקשה. אולי תבוא איתי ליפן. הקיסר והעם דואגים לך. הירו אמר לו, שמע, המלחמה שלי לא נגמרה. אם אתה רוצה שאחזור איתך ליפן, אני חייב לקבל פקודת נסיגה מסודרת.
יו, נאמן פשוט לצבא ול...
כן, וגם שוב.
למשימה שלו, כאילו.
וזה מחזיר אותך לזה שאמרו להם, לא משנה מה, אנחנו נחזור לקחת אתכם.
וזה באמת מה שמנסים לעשות.
כן, הוא פשוט לא מאמין לזה שהם מנסים. אז הירו ישב ודיבר עם סוזוקי במשך כמה שעות וחיבב אותו מאוד. סוזוקי נתן לו אוכל וקצת סיגריות. הוא אפילו הסכים להצטלם יחד איתו. אני אראה לך עוד רגע תמונה. סוזוקי עזב את הירו והבטיח לו שהוא יטפל בעניין הפקודה בהקדם. סוזוקי הלך מיד לשגרירות של יפן בפיליפינים. הוא שלח את התמונות ליפן. יום לאחר מכן הן היו על השערים של כל העיתונים. היפנים מצאו את רב סרן טניגוצ'י, שהיה המפקד הישיר של הירו. שלחו אותו לפיליפינים, יחד עם אח של הירו, טושיו, שהיה שם לפני כמה שנים, והם הצטרפו לסוזוקי, הגיעו חזרה לאי לובנג. רב סרן טניגוצ'י אמר להירו שנגמרו לו המשימות, והגיש לו מסמך שחרור רשמי מהצבא היפני. 1974.
30 שנה.
30 שנה שהוא על האי.
30 שנה שהוא על האי.
הוא בצבא 32 שנה. תחשוב איזה שכר הוא יכול לקבל.
עכשיו, כמה שבתות הוא סגר ברצף.
וואי, מדהים. דפקו אותו רצח. הירו אונודה השתחרר רשמית מהצבא היפני בשנת 1974 בגיל 52. הוא קיבל חנינה רשמית מנשיא הפיליפינים על כל הפשעים שביצע במהלך שנותיו על האי, וחזר ליפן כמו כוכב ענק. העם גם שיבח את נוריו סוזוקי שהצליח בכמה ימים לעשות את מה שממשלת יפן לא הצליחה לעשות ב-30 שנה.
לגמרי.
אז כמובן שהחזרה ליפן הייתה נורא מבלבלת. שנה לאחר מכן, ב-75, הירו כבר עבר לגור בברזיל, יחד עם אחד מאחיו שכבר גר שם. הוא הקים משפחה וחוות בקר. אחד מאחיו אמר עליו כשהוא חזר, לא ידעתי אם לברך אותו או להגיד לו שהוא מטומטם. הירו אונודה נפטר בגיל 91 בשנת 2014.
איזה כוכב. איזה כוכב. בן אדם 30 שנה על האי, לא מאמין לשום דבר ולאף אחד.
זה מטורף.
והוא כזה חמוד, הוא מחכה לפקודת שחרור. הוא מחכה שיזמנו אותו לבקום.
הנה התמונה בצד שמאל שלך זה סוזוקי, ושם זה הירו.
זה חמודים. תשמע, הירו הזה נראה בידס.
כן.
הוא נראה בידס.
הבן אדם קשוח.
תראה. קשוח כן, חכם לא. בוא נאמר זאת כך. טוב שהוא לא אמר, רגע, מה עם הציוד שלי? אני צריך להזדקות עליו. שוקיסט משהו, חייל שוקיסט.
באמת מה קרה עם המדים שלו? עכשיו שים לב, ראית בתמונה?
עכשיו שהוא עלה מטש?
הוא עדיין עם המדים.
כן. מה, הוא לא גנב בגדים, הוא גנב רק פרות.
לא, לא היה לו שום דבר. זה פסיכי לגמרי. 30 שנה. על הר. חושב שאתה עדיין במלחמה עם אף אחד.
ממתין לפקודת שחרור.
מה היית עושה אם היית נתקע ככה, לי?
אם היית... לא הייתי נתקע שנייה, ישר הייתי... איך, בכרזה הראשונה אני כבר הייתי חוזר
הביתה. טוב, טוב, אני בא.
יאללה, מספיק. מי ישקיע עכשיו בכרזה בשבילי, בשביל חייל מסכן?
זהו, עם השם שלך.
אין, אף אחד לא משקיע בזה ככה.
לא. לא בך.
אמריקאים היו רוצים, היו באים, חסלים שם את הכל. גם, הוא גם לא ידע על מה שקרה כאילו, הירושימה.
אין לו מושג.
וזהו, אין לו מושג.
תחשוב על כל השנים האלה שאתה צריך להשלים פער עכשיו. 30 שנה.
וכאילו יפן שינתה את פניה לחלוטין.
לגמרי.
בתקופה הזאת. והוא לא היה חלק מזה.
אין לו מושג מכלום. זה פסיכי לגמרי.
איזה גיבור הירו, אה?
לקטה. חיכיתי שזה יבוא גם. כל הכבוד לך. יפה שהחזקת מעמד 30 ומשהו דקות.
כן.
טוב. אז זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ברגיל, אנחנו בכל מקום, פייסבוק, טוויטר, ספוטיפיי כמובן.
שזם.
חפשו אותנו בשזם. מעניין אם זה יעבוד. זה לא יעבוד. איפה אנחנו עוד? גם ביוטיוב. וכמובן, אם יש לכם רעיונות לפרקים, מה יש בזה podcast@gmail.com, תנו לנו רעיונות.
שתשלחו לנו לעמוד הפייסבוק, רק קובי קורא את זה, נשבע.
כן, זה נכון. זה נכון. ויש לנו גם הודעה.
כן.
אנחנו פותחים עמוד בפייטריון.
יס.
למי שלא מכיר, פייטריון פשוט אתר שאפשר לעזור.
אפשר לעזור, אפשר לתמוך.
ולתרום ולתמוך.
באמנים, ביוצרים, בוואטאבר.
בדיוק.
נצרף את הלינק, מי שזורם לו.
כן, נצרף את הלינק, זה בעצם יהיה פייטריון, זה patreon.com/מה יש בזה. זה יהיה הדף שלנו. אנחנו נשים שם כל מיני מדרגות, כל מיני בונוסים וכאלה, אבל בתכלס פשוט מי שרוצה לתמוך ולתת משהו, אתם מוזמנים. אם לא, אנחנו בסדר עם זה, התוכן עדיין חינמי.
בטח, ותמיד יהיה חינם.
אופה, אל תתחייב על דברים שאני לא הבאתי דעה. כן, תמיד יהיה חינמי, ברור, סבבה. זהו, אז אם בא לכם, patreon.com/מה יש בזה. מה עוד?
מה יש להגיד? כבר סיפרת הכל.
תודה רבה, חצ'ורה. אז זהו, עד הפרק הבא.
יאללה ביי.
יאללה ביי.